משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב ושבוע טוב לכל המאזינים. אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום, היי באב, שבוע שחל בו תפשין פי ג', קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נתחיל באיחולי רפואה שלמה והחלמה מהירה לראש הממשלה שלנו, שהלילה הושתל בליבו קוצב לב, בנימין בן צילה, לרפואה שלמה בתוך שאר כל חולי עם ישראל. ולכל המצקצקים על מצב בריאותו של ראש הממשלה, רציתי לומר שנתניהו, גם עם קוצב לב, מתפקד טוב יותר מהרבה אנשים שאולי אין להם קוצב לב, אבל הלב שלהם איכשהו מלא באטימות ובשנאת חינם, וזה כבר הרבה יותר מסוכן. אז אני בחרתי היום, אני קודם כל רוצה להקריא לכם משהו קצר שכתבה הרבנית ימים המזרחי, ואחר כך ככה נמשיך עוד כמה מילים על נושא הסליחה, נושא שהוא חשוב כל השנה ובימים האלה במיוחד. אז כך כותבת הרבנית ימים המזרחי, יש שבת הגדול ושבת חזון ושבת תשובה ושבת נחמו, וזה בראשי תיבות החתן. כשאנחנו מחכים למשהו עד כלות, כשאנחנו בעצם כמו הקלות שכבר מחכות לבוא לחופתן, אז צריך לעבור את כל המועדים האלה. גם החתן עצמו כמובן חייב לעבור אותם. שבת הגדול היא הציפייה הזו לגאולה. שבת חזון, כי באמת בלי חזון אי אפשר. ושבת תשובה, כי המסלול הזה באמת מאלץ אותנו לחשב. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. וזה יהיה בסוף שבת נחמו. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. והעבודה הזו היא תמיד עבודה של ערב שבת. העבודה של הציפייה, של החזון, של התשובה, של הנחמה. נשי לוד, כך אומר המדרש, היו עופות את איסתן, הולכות לבית המקדש, חוזרות ללוד בערב שבת בין השמשות, והבצק לא החמיץ, כך כתוב. אז איך זה יכול להיות? המהר"ל בפרק למדלת בספרו נצח ישראל אומר, זה לא ממש, הרי הן לא יכולות ללכת עד לירושלים ולחזור בערב שבת. הן פשוט נשי חזון. הן יכולות לראות בעיני רוחן את השלב הבא שיצא מכל הציפייה הזאת. הן יכולות לראות את החופה המופלאה. איך כתוב במדרש על הפסוק במגילת איכה? גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה, גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה. חזל מבארים, מחילות היו ונגנזו. היו מחילות סודיות לירושלים. זו אמירה מיסטית, אומר המהר"ל, שאפשר היה דרכן בשנייה אחת להגיע לבית המקדש ולחזור בחזרה. והרבנית ימים המזרחי אומרת, מחילות היו ונגנזו. היו לנו דרכי מחילה פעם, מחילה לציפייה הארוכה, מחילה לזרחי, זה שהבצק שלנו החמיץ, מחילה לכל השידוחים שיצאנו איתם, וזה היה מקצר את הדרך. המחילות האלה, זה שלא כל צד עמד על שלו, יקוב הדין את החומה, יקוב הדין את הר המור, יקוב הדין את בית המקדש. מחילות היו ונגנזו. מה זה אומר? הן לא נגמרו, הן נגנזו. המחילות עצמן נמצאות במחילות. אנחנו שוב צריכים לנסות ולמחול. וכך היא כתבה את זה ביום שישי לפני שבת, היום ממש, בערב שבת בין השמשות, כדי לגלות את המחילה הסודית הזאת לירושלים. המדרש סומך עלינו נשי החזון, והחתן הזה מחכה בכל ערב שבת. פתחי לי רעייתי, יונתי תמתי, שראשי נמלה טל, ותמחלי לך. תפסיקי לשאול אייקה, פשטתי את כותנתי, איככה אלבשנה. כשם שאת תפתחי לו ותיפגשו סוף סוף. היא נתנה שיעורי בית לערב שבת, ואני אומרת, זה שיעורי בית שמתאימים לכל יום, במיוחד בימים האלה, מול נרות שבת חזון, לומר הרייני מוחלת. הנה, אני כאן, בורט מחילות לירושלים, מגלה מחילה שתוביל אותי הביתה, את כולנו. עד כאן דבריה המופלאים של הרבנית, ואני ממשיכה, ואני אומרת, זמן למחילה, זמן לסליחה. בסדנת העצומות ישנו מפגש שלם, יום שלם שמדברים בו רק על הסליחה. ואין זמן טוב יותר מהימים האלה שלפני תשעה באב כדי לנקות את הלב ולסלוח. תסלחי בשבילך, לא בשביל אף אחד אחר. כי כשאת שומרת עינה בלב, הלב שלך נהיה עמוס, ואין בו מקום, בטח שלא, להכניס אהבה. תמחלי, תסלחי. אני תמיד אומרת למאומנות שלי, תהי אגואיסטית ותסלחי, כי זה בשבילך. ואגב, זה שאת סולחת, זה לא אומר שאת מסכימה עם הדברים שנעשו. אם זה העוול שנעשה לך, הפגיעה, יכול להיות שהם באמת היו מוצדקים. ועדיין את מוחלת. הרי אני מוחל וסולח. לכל מי שהכעיס והקנית אותי, לכל מי שפגע בי. כי כשאת שומרת עינה, את מזיקה לעצמך. ודווקא בתקופה המאתגרת הזו, בה נראה כאילו שולטת המחלוקת. כל כך הרבה ריב ומדון, כל כך הרבה שנאה ולשון הרע, והפגנות ואפס, אפס סובלנות. אז בואו אולי נתחיל מהבית פנימה, כנראה שאת המחלוקת בעם, לא אני ולא את נצליח לפתור. אז בואו נתחיל ממה שקרוב. אנחנו שומעים ומדברים פה הרבה גם על הנושא של ניכור אורי, על מריבות בין אחים או אחיות. לפעמים שומעים על אח ואחות, או לא משנה, ששנים שנים לא דיברו אחד עם השני. כל מיני מריבות על ירושות. מריבות בין הורים לילדים, בת שלא מדברת עם אמא שלה כך וכך שנים, כי הכרתי מקרה כזה מקרוב, זה בלתי נתפס. לפעמים את לא סולחת לעצמך. אז בואו נתחיל קודם כל ממה שהכי הכי קרוב. תסלחי לעצמך. לפעמים את לא סולחת לעצמך שהסכמת לקבל או להיות במקום הזה שבו הייתה הפגיעה. למה לא קמתי? למה לא התנגדתי? למה לא עניתי? למה לא החזרתי? למה אפשרתי? ובעצם את לא סולחת לעצמך שאפשרת אז את אותה פגיעה. אז בואי תסלחי לעצמך. תביני שאלו היו הכוחות שלך אז, ולא הייתה בך אפשרות להתנגד או לקום ולומר או לזוז משם. לא יכולת לעשות אחרת. אבל היום יש בך את הכוח, היום את במקום אחר, ולכן קודם כל את סולחת לעצמך. אחר כך את סולחת לקרובים שלך. בואי תנקי את הלב. מגיע לך, מגיע לך לנקות את הלב הטהור שברא בך אלוקים. כן, הלוואי ובאמת נצליח ונוכל לסלוח זה לזה וזה לזו. אז היום בתוכניתנו אנחנו ממשיכים בנושא של זוגיות שנייה, על ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת, והפעם, אם פתחתי בנושא של סליחה, אז הפעם אנחנו נדבר גם עם מיכל כהן חי על הנושא הזה של סליחה ובניין הבית בפרק ב'. מהו החמצן הסינגלטי ואיך הוא מסייע לגוף לתקן את עצמו, גם על זה אנחנו נשמע היום. שבירת שגרה בחופש, הילד רוצה להיות ער עד מאוחר, אולי לישון עד מאוחר, לא לסדר את החדר, יש לו פתאום מין סדר יום כזה משלו, אז עד כמה נכון כן לאפשר לשבור את השגרה בחופש, ועם זאת גם לשמור על גבולות. נעמה צובל, שהיא מדריכת הורים וילדים ויועצת שינה, היא תהיה איתנו ונדבר איתה על העניין הזה. בשעה השנייה אנחנו נהיה עם הגברת רחל בולטון. הבית השני שנחרב הוא בית של עצים ואבנים, וממה יהיה בנוי הבית השלישי? ואם אתם סובלים יובש בפה, אולי זה לא עניין של כוס מים, אולי יש כאן בעיה שצריך לטפל בה. גם על זה אנחנו נדבר היום, על קמצה ובר קמצה שבתוכנו. תהיה איתנו אופרה פרידמן, שהיא מלמדת את הספר על אישור של הרב וולבה, ועוד ועוד, וגם הסיפור על דוד ניסים, דוקטור שני בוקובזה, תהיה איתנו. סיפור פשוט הזוי ובלתי נתפס, ועוד ככל שיותר לנו הזמן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, והנה נמצאת איתנו כבר גם מיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וזוגי, סדנאות לפרק ב'. שלום מיכל, בוקר טוב.
בוקר אור.
וזה כל כך לא בכדי שבחרת היום לשוחח על הסליחה. גם פתחתי ככה עם כמה מילים על הנושא של סליחה את הבוקר הזה, ואין יותר מתאים מזה לימים האלה שלפני תשעה באב. אז נכון. על סליחה ובניין הבית, כן, מדברים על חורבן הבית ובניין הבית, אז הנה בניין הבית בפרק ב'.
נכון, כי באמת סליחה היא מאפשרת לנו לבנות את הבית שלנו כשאנחנו חושבות שהוא מתפרק. אני רוצה ככה לדבר על זה, כי הימים האלה הם כל כך כל כך טעונים הרי בכל מרחב אפשרי. ובמרחב, את יודעת, היותר רחב...
בחוץ ובפנים. בחוץ ובפנים,
נכון. ואנחנו שואלות את עצמנו הרבה פעמים, מה אפשר לעשות, איך אפשר לפעול? וברור שצריך לתקן, כן? כאילו, הרבה דברים יוצאים עכשיו החוצה, פערים, כעסים. ואני רוצה באמת להחזיר אותנו, אותך ואותי, את המאזינות למרחב שלנו כאן, של פרק ב', שגם... גם כאן, בביתות של משבר ומחלוקת, אנחנו לפעמים עומדות פשוט חסרות עונים מול הדבר הזה, ולא יודעות אם אנחנו בכלל יכולות לתקן, ומה בכלל, ואנשים כותבות לי, לא, זהו, הגענו לסוף, כאילו הגענו לסוף, אין מה לעשות, אין ברירה כבר. אז העניין הוא לתקן את מה שאנחנו רואות בחוץ, אבל לתקן איפה שהכי קשה לנו, שזה בפנים. כלומר, אם אני רואה מחלוקת בחוץ, לבדוק איפה בתוכי יש מחלוקת, מרחק, כעס, ביני לבין עצמי וביני לבין הסובבים אותי. כי מה קורה לנו כשיש מצב שהוא בוער, גם בתוך המשפחה וגם בחוץ? אנחנו נוטים לחפש אשמים. מי עשה? מי התחיל? מה צריך לעשות? איך נשיב מלחמה? וזה בעצם יוצר את הקרע הרבה יותר ככה גדול וברור. ואני תמיד אומרת שפרק ב' הוא הזדמנות שנייה ומופלאה שקיבלנו מהשם מתברך. ושכל ניסיון שאנחנו עוברות, והוא חשוב ויקר בעיני השם מאוד מאוד מאוד, בגלל שאנחנו דווקא בדור הזה, בדור הזה שמחכה לגאולה, ואנחנו זוכות להקים מהחורבן בית. את זכית, אני זכיתי, ועוד הרבה נשים זכו לזה, ואנחנו מתרגות מהר לנס הזה, כי כל אחת הייתה, את יודעת, בגלות ובשבר באובדן שלה, וקיבלנו הזדמנות שנייה, והזדמנות שנייה הזאת לא מגיעה ככה תופעה רק בטוב, היא מגיעה עם הרבה מורכבות, אז מה אנחנו יכולות לעשות עם זה? וזה דורש עוד פעם תיקון. את יודעת, שמעתי אתמול, נסעתי ככה בדרך, ושמעתי ברדיו כל חי, ודיבר איזה שורה, ואני לא זוכרת את השם שלה, אבל לא אמר, שבית המקדש מוכן לגמרי. הוא מצפה לרדת אלינו מהשמיים, הוא פשוט מוכן לחלוטין. הוא רק מחכה שאנחנו נהיה מוכנים, שאנחנו נהיה ראויים, כן? ואני אומרת לעצמי, אמרת את מבדרך, לתקן את כל עם ישראל, לי באופן אישי, יהיה קשה.
כנראה שגם לי.
כן. לתקן אותי, את עצמי, לתקן את מה שקורה במרחב הזוגי שלי, במרחב המשפחתי שלי, שם בוודאי יש לי מה לעשות, ושם גם הכי קשה לי לעשות, כי הכי קשה זה לתקן את המידות שלי, את הרגעים שבהם אני לא רוצה להיזכר שמשהו שאמרתי, שעשיתי ככה, הוא לא לעניין. והכי קשה זה לתקן ולחבר ולחזק את המקומות האלה, אנחנו מרגישות קטנות ולא מסוגלות, ורחוקות מהשם ונשארנו לבד. ולתקן בכלל את השיפוטיות שאנחנו מרגישות כלפי עצמנו, כלפי הסובבים אותנו, כלפי מה אנחנו צריכות לסלוח קודם כל לעצמנו.
לעצמנו.
קודם כל לעצמנו לדברים שאנחנו ככה, כי באמת את יודעת, מי שאמרה לי ככה בשבוע שעבר בקליניקה, אני לא יודעת איך זה קרה, זה ממש טעות, ואמרתי לה, לקדוש ברוך הוא אין טעויות, הוא שם אותך בדיוק במקום בו את צריכה להיות ברגע הזה, עם המשפחה המתהווה הזאת והלא מושלמת שלך, ועם עבודת השם שלך, כי כתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, ואנחנו רוצות לעשות משכן ראוי לשכינה, וזה מתחיל קודם כל, קודם כל בתוך הלב שלך ושלי ושל כל אחת. ועד שחזרתי בתשובה, אני זוכרת שאחד השיעורים הראשונים שאיכשהו שמעתי, דיברו על לא תשנא את אחיך בלבביך. אני זוכרת שאפילו התקוממתי. אמרתי, מה זה משטרת מחשבות? כאילו, מה הסיפור? אני לא עושה שום דבר לא בסדר, אני מתנהגת בסדר, אני מדברת בסדר, מה זה לא? בלב אני עושה מה שאני רוצה.
גם אנחנו תמיד אומרים, אנחנו גם תמיד אומרים שנורא קשה לצוות על הלב. את יכולה להכריח את הלב שלך לאהוב מישהו שלא כל כך בא לך לאהוב אותו? קשה לצוות על הלב.
אז קודם כל אמרו לנו שמה שקורה לנו בלב, יש לו השפעה ישירה על הרגע שלנו, יש השפעה ישירה על המילים ועל המעשים, זאת שרשרת שמשפיעה על הכל. ושם בעצם גם המפתח להכל. כי את הכעס הזה אנחנו יכולות ככה להמיס בתוך חמלה. ואת השיפוטיות אנחנו יכולות, את יודעת, להמיס בקבלה. זאת אומרת, הכל קורה בתוך המרחב של הרגש הזה שלנו. ואנחנו רוצות לבנות את המקדש מעט הזה, ומה שאנחנו הרבה פעמים עושות זה אומרות לאחרים מה הם צריכים לעשות כדי לשנות את עצמם. כי אני יודעת שהוא צריך להשתנות בזה, ואם הוא לא היה אומר את המשפט הזה, ואם הוא לא היה עונה לו עכשיו, אז הכל היה בסדר, לא הייתי צריכה להתמודד עם כל הבלגן הזה. אבל הבלגן הזה, קודם כל, הוא של האנשים האלה לקחת על עצמם את האחריות הזאת. אני יכולה לנקות רק את מה שקשור אליי בתוך הסיפור הזה. וזה זמן כל כך גבוה, את יודעת, של בן אדם לחברו, בן אישה לבעלה, בן אישה לילדיה, בן אישה לילדיו של בעלה החדש, כן? כל כך הרבה אנשים אנחנו בתוך פרק בית יכולות לעשות שם עבודה בתוך עצמנו קודם כל. ובכלל, את יודעת, מישהי אמרה לי שבוע ורגע, מה זאת אומרת הסליחה הזאת? למה אני בכלל צריכה לסלוח? אני חוזרת ואמרתי, כבר הזכרנו את זה, שההקפדה הזאת היא גורמת לנו לשלם מחיר מאוד מאוד גבוה של נוקשות, של מרירות, של כעסים. היא מונעת מאיתנו לחיות בטוב קודם כל עם עצמנו. וכשאנחנו שרחות, אנחנו ככה באמת מתקנות רגע את העולם, כן? החוצה, כן? והדבר נוסף שאני רוצה להגיד על זה רגע, שאנחנו אומרות מישהו, אמרת, אבל איך אני יכולה לסלוח על מה שהוא אמר לי? אני באמת נפגעתי, נפגעתי, הוא אמר דברים מאוד קשים.
ואגב, ובאמת, והיא צודקת, כאילו, בלכאורה, אם הוא אמר דברים קשים, או דברים לא ראויים, היא צודקת, זאת אומרת, אם את מסתכלת על זה אובייקטיבית מהצד, את אומרת, יש לה סיבה אמיתית, אז איך פה באמת אפשר לסלוח?
ברור, כי הרבה פעמים אנחנו רוצות להגיע למצב שאנחנו לא סמכות על, לא סמכות על המעשה עצמו, אנחנו יכולות להוקיע את המעשה עצמו, ולשים גבולות בפעם הבאה, כי סליחה גם בה הרבה פעמים גבולות. אוקיי? זה לא מה שאנחנו צריכות לקבל כל מה שזה מגיע אלינו.
כן, כשאת צולחת, בדיוק אמרתי את זה גם בבוקר, כשאת צולחת, זה לא אומר שאת מסכימה עם העוול שנעשה.
בדיוק, את לא מסכימה עם ההתנהגות, את לא מסכימה עם ההתנהלות, מה שנאמר, אבל את מבינה, אנחנו צריכות להתרומם לסלוח, אנחנו צריכות קצת להתרומם מהעני הארצי שלנו קצת, ולהבין שאנחנו פועלים, גם אנחנו, אנחנו פועלות לפעמים מתוך מצבים שאנחנו עוד פעם הגענו לתוכם, ואנחנו רוצות לקבל גם את עצמנו, לא לשפוט את עצמנו בתוך המצבים האלה. לנסות לראות את האדם השני, זה מאוד קשה, בפרק בית זה מאוד מאתגר, מאוד מאוד מאתגר, ועדיין זה אפשרות. אני אמרת את זה מתוך ניסיון, אני אגיד לך כאן דוגמה, הייתה לי אישה ככה שהתייעצה איתי לפני כמה שבועיים, משהו ככה שקרה עם הבת של בעלה. משהו ככה לא פשוט, ואת כבר בוגרת, מילדים, וככה משהו שקרה שם, והיא מאוד מאוד נפגעה אותה אישה, משקיעה והיא עושה, והיא ממש ממש נפגעה ממה שקרה, ואז ככה הייתה אמורה להיות שיחה, והיא קשרה לה, אמרה לה, אני רוצה להגיד לה את כל מה שיושב עליי, ולהגיד לה כמה אני נעלבתי, ולהגיד לה, והיא באמת מסתובבת עם זה ממש ממש. ואמרתי לה, רגע, רגע, בואי שנייה רגע. אנחנו רוצות לחבר, ולא להפריד. קודם כל, אם תגידי לה ותגידי לה, והיא לך צד שלה וצד שלה, אנחנו לא נגיע לשום מקום, הרי, כן? אבל אם היא תרגיש מובנת, אם היא תרגיש מובנת, אם תוכלי להקשיב לה בתוך המקום הזה, את העבודה שלך קודם כל תעשי גם עם עצמך, גם עם העלבון שלך, להבין באמת שמה שהיא אומרת זה לא צודק או לא צודק, זאת התחושה שלה, שהיא מרגישה שאין לה בית, או מרגישה בנוח אצלך בבית, כן? והיא הלכה באמת עם המקום הזה שהיא רוצה לחבר, שזה זמן, אמרתי לה, זה זמן, זה הזדמנות קיבלת מהקדוש ברוך הוא בזמן הזה, לשבת איתה ולעשות פה סליחה, לעשות פה מקום טוב, והיא סיפרה לי אחרי זה שהייתה פגישה טובה, ושהבת הזו כתבה לה, היא כל כך שמחה שיש מי לדבר ומי שמקשיב, ושאיבת אותה ואותם ביחד, גם אותה, את אבא שלה ואותה ביחד. אז אני אמרת, זה ימים מסוגלים. המעשה הקטן גדול שלך ושלי במרחב האישי, אני מאמינה ורוצה להאמין שהוא ישפיע על כל עם ישראל, גם אם אף אחד לא יודע, וזה גם בחדרי חדרים, וגם אם הסליחה היא רק בלב, ואי אפשר להגיד אותה לאותו אדם, זה ממש לנקות צלם בהיכל, להכין את הלב שלנו ולהפוך אותו בכלל למרחב מקודש. ואני ממש רוצה להגיד לך עכשיו, וגם לי האמת כרגע, ולכל מי שמאזינה לנו, שאם אנחנו רגע נתכנס שנייה עם עצמנו, נוכל ממש לזהות עכשיו איפה העבודה שלנו? מה אנחנו צריכות לנקות? צריכות במרחב מול ההורים שלנו, מול האחים, מול בני זוג הילדים, הילדים שלו, הילדים שלנו. ובואי נבחר משהו אחד שיושב עלינו, שהכי קשה לנו לעשות כרגע. וננסה לסלוח באמת. לי זה עכשיו עולה ככה מאוד חזק.
גם לי. גם לי. שתף אותך אחרי.
לשבת לשחרר ולכתוב, ואו לדבר את זה עם מישהו שמרגישים, אבל כאילו מתוך מטרה לשחרר את זה, להניח לזה, לאפשר למשהו טוב לקרות, כי אז יבואו מעשים אחרים, פעולות אחרות, ואני מאמינה שמעשה אחד ועוד מעשה, וככה נוכל לבנות את הבית הפרטי שלנו, ובעזרת השם, בעזרת השם, לזכות כבר השבוע,
לשמוח
יחד.
בעזרת השם, בעזרת השם. וואו, מדהים. מצאת, אני עכשיו גם קולטת שכתבתי הבוקר, הקראתי משהו של הרבנית עם המזרחי, והוספתי כמה מילים משלי, הכל סביב עניין הסליחה, ועכשיו אני מבינה באמת למה כתבתי את ה... עזרת לי ככה להפיל את האסימון, כמו שאומרים. אני רוצה להגיד עוד משהו שהתלבטתי באמת אם להגיד אותו בפתיח שלי או לא, אבל אני אגיד אותו עכשיו. הרי כשאת סולחת, את מסירה טינה מהלב. סרטינה זה שלא נדע אותיות של המילה סרטן, סרטינה. להסיר את הטינה, להסיר את החלילה וחס. זאת אומרת, אנשים ששומרים הרבה טינה בפנים, זה באמת עלול להביא מחלות קשות. אז איך אמרתי בבוקר, שאני אומרת לפעמים למאומנות שלי, תהיה אגואיסטית ותסלחי. בשביל עצמך. כן, כן. קודם כל, כן. שנזכה באמת לסלוח, לא סתם מתפללים בכל לילה, את יודעת, בקריאת שמר, הנה מוכל וסולח לכל מי שהכעיס והקנית אותי. כן, לסלוח, כמה זה חשוב.
דחוף עכשיו לסלוח.
דחוף עכשיו.
אנחנו מרגישות את זה, נכון? נכון. כל הארץ הזאת עכשיו בועדת.
נכון, הכל מהדהד לנו, נכון.
הכל שם, אז צריך להתחיל מתוכנו, כי באמת.
ולהתחיל עכשיו, לא מחר, עכשיו.
הרגע
הזה.
הרגע.
כן. מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת ויועצת, וואו, מה היינו עושים בלעדייך? מדהימה. תודה, תודה מיכל על הדברים החשובים.
שבוע טוב לכולנו.
שבוע מבורך ונפלא.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
האם שמעתם על החמצן הסינגלטי? אם נשאף אותו במינונים נכונים, הוא יכול לעשות בגוף פלאים. לתקן פציעות, לחזק את המערכת החיסונית, לייצר כלי דם חדשים, להקל על קשיי נשימה ועוד. חמצן סינגלטי הוא חמצן פעיל יותר מחמצן רגיל. נשימתו ברמה נמוכה מפעילה בגוף מנגנוני הגנה ותיקון טבעיים שמאפשרים לגוף להתמודד עם מחלות, תסמונות וכל יציאה מהאיזון הטבעי של הגוף. החמצן הזה נמצא במתאר האוויר זד מדיקר. וכעת היינו שמחים לשוחח עם הרב משה נימני, הוא עוזרו של גדול המקובלים, היה, כן, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה. הוא עבר אירוע מוחי, שלושה התקפי לב, עבר נוירופתיה קשה ברגליים, הוא עשה שימוש במכשיר זד מדיקר. שלום הרב נימני.
שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
אז ספר לנו הרב נימני באיזה מצב היית לאחר האירוע וההתקפים שעברת.
כן, אני ברגע שיצא המכשיר אני הייתי מאושפז בהדסה עין כרם עם שלושה התקפי לב והייתי בטיפול נמרץ שמה. והביאו לי את המכשיר הזה של וי מדיקר וזה עשה לי שינוי גדול. זה תהליך של כמה חודשים והתחלתי להרגיש שונה. האם הייתי משתמש במכשיר סיפאק לפני כן ולא הייתי נרדם בלילות בגלל שהיה לי דום נשימה בשינה ונורופתיה קשה ברגליים. אז המכשיר מאוד מאוד עזר לי, נתן לי שינוי גדול. גם הרב ש ביקשתי ממנו שיבוא אליי, שיגיד לי, אז הוא בא אליי בחלום ואמר לי, השתמש במכשיר הזה, זה מאוד מאוד טוב בשבילך, ואתה תראה ישועות. ובאמת ככה היה, אני ממש מרגיש ישועות. אני היום יכול לישון בלילה קצת. אני הייתי סיעודי לחלוטין. אמר לי מישהו שכבר הייתי בעולם ההוא וחזרתי. ממש ככה.
מדהים.
ו... היה לי גם נס גלוי שהיה לי חסימה עורקים של 99% העורק הראשי, וכתוצאה מסכרת קשה אז גם היה לי נורופתיה קשה ברגליים. וזה הביא לי שינוי, שינוי גדול מאוד. כל הנושא של המכשיר הזה, הוא נותן אוויר לתוך החדר, מאוד חשוב לשים את זה קרוב אליך, כי ברגע שאתה שם אותו קרוב אליך, אז אתה נושם נשימות נקיות, וזה משפיע על כל מערכת החמצון של הגוף, וזה עושה פלאים. אני, דוגמה, לפני שבועיים, כמעט 3-4 ימים הייתי מחוץ לירושלים, אז לא השתמשתי במכשיר, והרגשתי קשיי נשימה קשים בלילה. וכשחזרתי לירושלים וחזרתי את המכשיר אליי, שמתי אותו צמוד אליי, הרגשתי שינוי גדול, עד כדי כך שאני מצליח להירדם כמה שעות טובות בלילה, שזה משנה לי את פני כל היום המכשיר הזה.
כן, את כל איכות החיים, אתה יכול להיות ערני ביום. מדהים, ממש מדהים. אני רוצה להודות לך, הרב נימני, על השיחה הזו ועל ששיתפת אותנו. הרבה בריאות ובשורות טובות.
תודה רבה לכם, ואני ממליץ לכל עם ישראל, כאדם שלמעלה מ-30 שנה הייתי עוזר של גדול המקובלים, הצדיק הרב יצחק כדורי, ואני יודע מה זה לעזור לאנשים, ולטפל באנשים. אני אחרי שראיתי שהמכשיר הזה מאוד עזר לי, אני ממליץ עליו בחום ובאהבה אמיתית. אני בטוח שאנשים יוכלו להיוושע ממנו.
תודה רבה, תודה רבה, הרב נימני. אז מי שרוצה פרטים נוספים על המכשיר הייחודי Z-Medicare, מוזמן להתקשר כוכבית 3345. אני חוזרת, כוכבית 3345. ואם אתם צריכים לעשות קניות לבית ורוצים לחסוך גם בזמן וגם לזכות בפרסים, תקשיבו מה אתם צריכים לעשות. אתם קונים ברשת בר כל טוב, נתיב החסד או אקספרס מהדרין, נכנסים להגרלה הגדולה, 5 פרסים גדולים לבחירה. אתם יכולים לבחור או רכב מפנק או ספר תורה או הפלגה בקרוז או 100,000 שקלים להום סטיילינג בליווי מהצוות ועוד ועוד. אז יש גם הגרלה שבועית עם חוויות קסומות, טיסות ליעדים שונים, מג'יקס, פארקי מים, שולחן שבת מעוצב, אופניים, טרמפולינה ועוד ועוד. ויש גם זוכה או זוכה יומית על סל קנייה בכל יום. ועכשיו כפל השתתפות במבצע קיץ. המאזינות שיעשו קניות בשעתיים הקרובות באתר אקספרס מהדרין וירכשו מוצר אחד ממוצרי מעולה, ייכנסו פעמיים להגרלות של מבצע הקיץ לנתיב החסד ובר כל טוב. אז עכשיו מה שאתם שואלים זה איך משתתפים בהגרלה באתר אקספרס מהדרין, נכון? אז הנה, רוכשים באתר אקספרס מהדרין, מאשרים דיבור ונכנסים להגרלה הגדולה. אתר אקספרס מהדרין, יש לו קשרויות מהודרות, המלקטים הם אנש, האריזה של המוצרים דה בסט, והעיקר, הכי חשוב, חסכתם את זמן הקנייה בחנות. בתשעת הימים, כשמחפשים משהו כליל ומהיר להכנה, אין כמו להכין, למשל, טורטיה מעולה בקשרות מהודרת. רוצות לזכות בפרס? שתפו אותנו ברעיונות שלכן, כמובן, אתם המאזינות, כן? אם אתם רוצות לזכות בפרס, אתן משתפות אותנו ברעיונות שלכן לשימוש בטורטיה. עכשיו תעשו את זה. שלחו את המתכונים שלכם למספר הוואטסאפ שלנו. הנה, יש לכם זמן לקחת דף ועט ולרשום. 055-333-9393, אני חוזרת, 055-333-9393, או למייל של יעל, yaelstrudel93fm.co.il, והמתכון המנצח יזכה במארז מוצרים של מעולה, טורטיה מעולה, ניתן להשיג ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב.
הפרס מתנת נתיב החסד, המציעה מגוון ענק במחירים נמוכים ומבצעים משתלמים הכי קרוב לבית.
זהו, עכשיו עכשיו אתם שולחים את הרעיונות והמתכונים שלכם, ואולי תזכו אתם באותם פרסים שווים. טוב, אנחנו כאן בחופשת הקיץ, והילדים שלכם רוצים להיות ערים עד מאוחר, אולי לא לסדר את החדר, אולי, אתם יודעים, כל היום הזה ככה קצת מתבלגן. אז עד כמה נכון לאפשר לשבור שגרה בחופש, או עד כמה לשים כן גבולות? שלום, בוקר טוב לנעמה צובל, מדריכת הורים וילדים ויועצת שינה. מה שלומך, נעמה?
בוקר טוב, מעולה, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר. אז את יודעת, אין מה לעשות, שוברים את השגרה, כי בכל זאת אין בית ספר, אין את השעון הזה שמצלצל בשבע בבוקר, ואנחנו בכל זאת בחופשה, וכן רוצים, את יודעת, קצת לאפשר. וכאן באמת נשאלת שאלת השאלות, איפה הגבול? מה נכון, מה לא נכון? כמה להציב גבולות? כמה לאפשר? יש איזה נוסחת קסם?
שאלה טובה. כן. שבאמת הרבה הורים בשלב הזה שואלים אותי, והתשובה היא שאין פה תשובה חד משמעית. זאת אומרת, יש משפחות שמתאים להם ממש לשבור שגרה, יש כאלה שמתאים להם ממש שיש שגרה ויהיה לוז מאוד מאוד ברור. עכשיו, אני גם עונה, כשאנשים, נגיד משפחות טסות או יוצאות לאיזושהי חופשה, כל הלוז גם כן משתנה. וגם נורא תלוי בגיל של הילדים, אם הם קטנים, אם הם גדולים, אז כמובן שזה לא לעכשיו, יש את הדרך לחזור מהשגרה. לגבי השגרה עצמה, מה שאני אומרת, כדאי מאוד לשמור על מה שנקרא עוגנים. עוגנים זה בעצם שיש כל מיני דברים שהם קבועים בלוז. למשל, ידוע שכל שבוע תהיה את הארוחת שישי, ותמיד יהיה. ואת המפגשים המשפחתיים הקבועים בשבוע. אפשר לנסות שפעם ביום, אם אפשר בצהריים או בערב, אוכלים ביחד או מקמים איזושהי שיחה. יכול להיות שיהיה את הפעם בשבוע שנוסעים לבקר את סבא וסבתא אפילו באמצע שבוע בחופש ומתאפשר. יכול להיות שיהיה את השעה, שעתיים ביום שהילדים נדרשים בהם לקרוא או לעשות משהו כזה, ועוד איזה משהו שכל ילד יש לו את התפקיד שלו בבית. ואלה דברים ששומרים על איזושהי שגרה, או למשל להחליט שלא קמים אחרי השעה 8, 9, 10, 11, תלוי בגיל.
כל אחד גם מה שמתאים לבית שלו. כן,
בדיוק.
כן.
ויחד עם זאת להבין שבעצם יש פה איזשהו חופש, ולפעמים הרצון לשמור על שגרה באין שגרה מכניס דווקא המון לחץ, כי אז מה נעשה בכל הזמן הזה? אז יכול להיות שכן קצת לנוח, כן קצת לשחרר מהשגרה, ועדיין לשמור על המשפחתיות בדבר, על המחויבויות לבית בדבר, וגם להסביר. עכשיו אנחנו בתקופה כזאת, בתקופה הזאת לא יוצאים כל יום לאיזושהי מסגרת, ועדיין יש את הדברים שנשמור עליהם, שזה המפגש המשפחתי היומי, שזה המטלות של הבית, שזה לקרוא, שזה ללמוד, שזה דברים שהם חשובים. השעות יהיו טיפה יותר גמישות. ועכשיו גם פה יש משפחות שמתאים להם ממש לסדר את הלוז, וגם לילדים קטנים למשל, אני תמיד ממליצה, ושוב זה עניין משפחתי, אבל אני ממליצה כן לשמור להם על משהו, כי מבחינת ילדים יש להם המון שעות להעביר, הם פשוט מאבדים את עצמם. אבל לגיל הרך כן כדאי שיודעים כל יום פחות או יותר מה עושים. בבוקר נלך לכאן, נבוא הביתה ננוח, אחר הצהריים נעשה ככה וככה. כן, יש קייטנות עד איזשהו שלב, זאת אומרת לילדים קטנים כן כדאי, כי הם מאבדים את עצמם, זה לא שהם הרי תמיד, עכשיו יש משהו שאני אומרת להורים, ילדים מבחינתם להעסיק את עצמם זה משימה קשה עד בלתי אפשרית וצריך לעזור להם, וכמה שלא ננסה לעזור להם, נתכונן מראש בתור אימהות, אנחנו נשמע משעמם לי, נשמע את כל הדבר הזה, ככל שיהיה יותר ברור מה עושים מתי, נשמע את זה פחות. חשוב להבין שאצל קטנים זה באמת איזשהו קושי, השעמום הזה, וככל שיותר נעזור להם למלא את הזמן, אז יהיה להם יותר קל גם להבין את הזמן, כי מבחינתם, גם אם זה רק יוצאים באוגוסט, וזה רק במרכאות 3 שבועות או יותר, או רק שבועיים, זה המון שעות. ואם אין פה סדר, הם מאבדים, הם יכולים, הרי ילדים לפעמים יכולים להירדם לשנת צהריים ולחשוב כשהם קמים שבוקר. כי הם מאבדים טיפה את
מימד הזמן.
כן.
כן.
אז פה כן כדאי לשמור איתם על איזושהי שגרה, אפילו אם אפשר לגייס מבחוץ, שיהיה נגיד תמיד איזושהי פעילות של בוקר, יש את ארוחת צהריים, יש איזושהי פעילות של אחר צהריים. מתבגרים כמובן זה משהו שונה, אנחנו נגייס אתם אולי יותר לעזור בבית, כי עכשיו באמת יש הרבה יותר דברים לעשות, וגם בגלל שכולם בבית, אז גם בבית יש הרבה יותר לנקות ולסדר ולתחל.
ולבשל, כן.
לבשל, כן. עכשיו גם פה זה יכולה להיות פעילות. עכשיו, זה לא חייב להיות תמיד פעילות כיפית, גם אם בבוקר קמים ורגע מכינים איזה שהם קריחים לאחים, יש פה איזשהו סדר. אז קמים נגיד עד 10, עושים איזשהו משהו של בוקר, כל אחד מתפנה לעניינים שלו, לקטנים אנחנו נמצא משהו לעשות, גם במה לשחק ומשהו כזה. אבל מה שחשוב זה שאין פה באמת משהו שהוא חד משמעי, וגם יש ילדים קטנים שיוכלו למצוא את עצמם יותר, ויש אפילו יותר גדולים שיהיה להם קשה. וכדי שלא הייתה תחושה הזאת של תסכול אפילו, שלא יודעים מה עושים, ושימום זה משהו שהוא לא טוב, ברמה מסוימת בסדר, אבל כשהוא כבר קיצוני, זה באמת בעייתי, והמסגרת היא דבר טוב מאוד, גם לילדים וגם למבוגרים.
כן.
לשמור על משהו. אבל באמת שכל משפחה זה ההרכב שלה ומה שמתאים לה, ולנסות להבין גם מה כל אחד, יכול להיות שיהיה ילד שיתאים לו ככה וילד שיתאים לו משהו אחר. העוגנים האלה זה הדבר החשוב, שהעוגנים זה הדברים הקטנים, הפעם ביום, הפעם בשבוע, כמובן הארוחה המשפחתית, וגם יכול להיות שזה שיודעים שבעוד שבוע נצא כולם לכמה ימים. ואנחנו יודעים פחות או יותר איך זה יראה, אז יש ביום שלישי את זה, ביום שישי את הסוף שבוע המשפחתי, יש את הטיול עוד שבוע, אחר כך בשבוע האחרון נתחיל לחזור לשגרה, ואז כבר ייגמר החופש. זאת אומרת, יש פה איזשהו מבנה כבר, וזה נראה הרבה יותר קל.
כשילד יודע שיש לו למה לצפות, קל לו יותר, גם אם כרגע משעמם לי, אבל לא נורא, כי בשבוע הבא יוצאים לחופשה או לצפון או לסבתא. זאת אומרת, ברגע שילד יודע שיש לו למה לצפות, זה מאפשר לו גם לשאת ימים שאולי, את יודעת, אני מסתכלת על השבוע הזה, זה שבוע של תשעת הימים, ושבוע שחל בו, שאתם מקפידים יותר. גם חם נורא בחוץ, קשה לצאת אפילו לגינה הקרובה, אי אפשר כמעט לצאת לשום מקום. זה באמת שבוע מאוד מאתגר.
נכון, זה שבוע מאוד מאתגר, וגם חשוב באמת להסביר את זה לילדים. עכשיו יותר חם, יהיה יותר בבית, נשתה, נקפיד, ובאמת זה שבוע שיותר עושים בו דברים שהם בבית. אני רוצה רגע לחזק את מה שאמרת על הלחכות לו. העניין של הלחכות לו הוא נכון בכל גיל בעצם, ויכול להיות ילד קטן שאחר הצהריים נרד ונקנה גלידה ועוד שבוע נצא לחופש, אבל אני מחזקת את זה אפילו ואומרת שגם בן אדם מבוגר בשגרה, אפילו שהיא שוחקת או בחופש, שלפעמים הוא קשה עם הילדים, כשאנחנו נכון. יודעים שיש למה לחכות, גם למבוגרים זה נותן
גם לנו זה עוזר,
משהו,
נכון. אורך רוח,
עוד
קצת נשימה.
כן. שבוע, ככה, ואנחנו מחכים לחופשה ונתכנן אותה, זאת אומרת, גם למבוגרים זה עושה סדר.
כן, לגמרי, לגמרי. אז הנה, קיבלנו ככה קצת אורך רוח ואוויר לנשימה. תודה רבה.
באמת זה מה שצריך. כן, כי ההורים, כן, יהיה משעמם לי, כן, יהיה קשה, יהיו רגעים, יהיו גם המון רגעים טובים וכיפים, ובסך הכל...
וגם יהיו רגעים מאתגרים, והכל בסדר. כן.
נכון.
כן, מדהים. נעמה צובל, מדריכת הורים וילדים ויועצת שינה, תודה רבה על הדברים האלה. בטח בהמשך נדבר איתך על איך חוזרים לשגרה אחרי שככה קצת איבדנו את הגבולות. אז אנחנו נעשה את זה ביחד. תודה רבה, נעמה, על הדברים האלה. תודה, תודה. אז אם אתם גם חשים יובש בפה, לא תמיד זה עניין של כוס מים. אולי יש כאן איזושהי בעיה שכדאי לבדוק, לאתר אותה, ואחר כך כמובן גם לטפל בה. שלום, בוקר טוב לדוקטור איילת זלוטוגורסקי אורביץ, מומחית לרפואת הפה בארם, המרכז הרב תחומי לרפואת אף אוזן וגרון. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז באמת מזג האוויר החם אומר לנו שהקיץ בסיאו, ואיתו גם תחושת עצמה, ומדברים איתנו הרבה על סכנת התייבשות. ואחד הסימנים שמצביעים על זה שאנחנו צריכים כן עוד נוזלים לגוף או עוד מים, זה באמת התחושה הזאת של יובש בפה. אז מתי יובש בפה הוא עניין שעשוי להעיד על בעיה ולאו דווקא צמאון או חם היום או לא שתיתי מספיק?
אז קודם כל נתחיל מזה שבאמת תחושת הצימון זה מנגנון תקין.
שאמור לשמור עלינו, כן.
בדיוק, זאת אומרת, אנחנו בנויים ברובנו ממים, המים חיוניים לתפקוד של המערכות הכלליות שלנו, ואין ספק שזה מנגנון נהדר כדי לשמור עלינו במצב טוב. אז אם הימים הם חמים, אם אנחנו עושים פעילות גופנית, אפילו כשאנחנו במצבים של סטרס, של מתח, אם אנחנו חשים ביובש, זה מנגנון שהוא טבעי, הוא נכון, הוא שומר עלינו, וברגע שאנחנו בעצם שותים, הבעיה אמורה לחלוף. זאת אומרת, אנחנו אמורים להסתדר. המצב שאמור לחלוף. הבעיה מתחילה בעצם כאשר אנחנו שותים, ואנחנו מרגישים שלמרות שאנחנו שותים, ואנחנו שותים כמות מספקת של נוזלים, עדיין אנחנו נותרים עם תחושת היובש. וזו תחושת יובש שיכולה להיות רק במהלך היום, היא יכולה להיות בלילה דווקא, היא יכולה להיות גם וגם. אבל ברגע שהשתייה המספקת לא נותנת לנו מענה לתחושה הזאת, כאן צריך להתעורר הספק שאולי יש בעיה נוספת שכדאי לבדוק אותה.
על אילו גילאים אנחנו מדברים? זאת אומרת, באיזה גיל יובש בפה עלול באמת להעיד על איזושהי בעיה?
למעשה בכל גיל. זאת אומרת, בכל גיל, מצב שבו שתייה מספקת לא נותנת לנו מענה לתחושה של הצימאון, בעצם מחייבת ברור. אבל זאת כן תופעה שאנחנו רואים ששכיחותה הולכת ועולה עם השנים. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על זה שכשליש בערך מהאוכלוסייה המבוגרת, מעל גיל 65, סובלת מבעיות של יובש בפה. וכאן אנחנו כבר נכנסים למצב שהוא באמת לא רק בגלל שאין שתייה מספקת, אלא כי יש סיבות נוספות שחשוב לבדוק אותן. הסיבות הן רבות. זאת אומרת, זה משהו שדורש ככה בירור מאוד מקיף. אבל אם אנחנו צריכים להתמקד בשני הדברים הכי רווחים, ובאמת בעיקר באוכלוסייה היותר מבוגרת, זה אלף העובדה שיש יותר תחלואה במחלות כרוניות, שלרבות מהן יש השפעה בין אם במישרין ובין אם בעקיפין על התפקוד של בלוטות הרוק, ומתוך כך גם על הפרשת הרוק. הסיבה האחרת זה נטילת תרופות. להרבה תרופות יש אפקט מייבש. אפקט לוואי זה לא משהו שהיינו ככה, לא לשמן אנחנו, לא לשם זה אנחנו לוקחים את התרופות, אבל זה קורה, זה חלק מהמחיר במרכאות שאנחנו משלמים על נטילה של תרופה. יש תרופות שמייבשות יותר, יש תרופות שמייבשות פחות, אבל ככל שעולים בגיל נוטלים יותר תרופות. ואז נוצר איזשהו אפקט מצטבר. וזאת הסיבה מדוע אנחנו רואים את זה, את השכיחות של הבעיה הולכת ועולה עם השנים.
כן. אז הנה, אני הולכת לשאול אותך שאלה אישית. אני מתעוררת הרבה פעמים בלילה, לא הרבה פעמים, זה קורה לי בין פעם, אפילו פעמיים בלילה, חייבת שיהיה לי בקבוק מים ליד המיטה, ממש עם תחושה של יובש וצימאון. אני שותה כמה לגימות, זה כן מרגיע, אבל זה משהו שחוזר על עצמו קבוע, מדי לילה.
אז זאת שאלה מצוינת, כי מה שקורה, זה למעשה מחייב אותנו לבדיקה, קודם כל מה איכות השינה. זאת אומרת, יכול להיות שהשינה אינה מיטבית. לא בהכרח היובש הוא זה שמאיר אותך, גם אם זאת התחושה הראשונה שאת מרגישה, מיד כשאת בעצם מתעוררת. יכול להיות שיש צורך בהשתנה תחופה, לפעמים באמת שינה שהיא לא מיטבית מסיבות כאלה ואחרות שצריך לבדוק. לפעמים אנחנו מדברים על מצב של דום נשימה בשינה. אלו מצבים שיש להם השלכות רפואיות משמעותיות, ולכן דווקא התלונה הזאת שהיא לכאורה כל כך פשוטה, אני מתעוררת בלילה מספר פעמים וחש היובש, היא לכשעצמה מחייבת אותנו באמת לבירור נוסף ומקיף יותר, כדי לוודא שלא מסתתר מאחורי זה איזושהי בעיה יותר משמעותית, עם השלכות יותר משמעותיות, שאפשר לפתור אותה, אפשר לטפל בה.
אז אני כן אשאל באמת שאלה נוספת, אני לא חושבת שיש בעיה של דום נשימה בשינה, כי אני לא נוחרת בלילה, בכל אופן הסביבה ככה גם אומרת, אבל אני כן ישנה כל הלילה עם מזגן, מאוד קשה לי לוותר עליו, ולפעמים יש לי תחושה שאולי המזגן הוא זה שהשם בתחושת היובש הזאת, ושוב, זה לא משהו פתיר, כי אני לא אוותר על המזגן בלילה, בטח לא בעונה הזאת.
אז המזגן אכן מייבש, זה נכון. אבל שוב אני חוזרת לזה שאם השינה היא מספיק מיטבית, היא מספיק טובה, בדרך כלל לא אמורות להיות יקיצות. מרובות כדאי לבדוק את הנושא ללא קשר. כן, לבדוק. זאת אומרת, אם מתעוררים יותר מפעם או פעמיים בלילה, כדאי לבדוק את הנושא הזה קודם כל יכול להיות שזה באמת סימן ראשון לאיזושהי בעיה בהפרשת רוק, אם כי חשוב לומר, אצל רובנו הפרשת הרוק יורדת בצורה מאוד ניכרת במהלך הלילה, בעצם זה שאין גירויים. אבל עדיין אמורה להיות איזושהי הפרשה בסיסית ששומרת על הלחות של הפה. אם את נוטה לישון עם פה פתוח למשל, אז בלי קשר להפרעות שינה או כאלה או אחרות, זה לכשעצמו יכול באמת לייבש את הפה יותר. אז שוב, כן. יש פה כמה היבטים שצריכים לבדוק אותם באופן
שווה בדיקה, נתגע, כן.
לגופו, נכון, כן. לגופו של אדם, בכל אחד עם, עם מכלול הדברים שקשורים בו, ולראות איפה זה עומד אצלו, האם זה מחייב התערבות, לא מחייב התערבות. ואם אנחנו בסופו של דבר שוללים בעיות רפואיות, אז אפשר לתת מענה של, את יודעת, של מריחה איזשהו, של איזשהו חומר סיכה בתוך חלל הפה, שמיועד לחלל הפה, כדי ככה להפחית קצת את ההתייבשות. אם זה לשים איזשהו מפזר עדים לחים שיכול ככה קצת להכניס לחוט לאוויר של החדר, אם לעבור למעברר במקום מזגן, את יודעת, כל מיני ככה כלים כדי לשפר את איכות
החיים. כן, מדהים. דוקטור איילת זלוטוגורסקי אורביס, מומחית לרפואת הפה בארם, המרכז הרב תחומי לרפואת האוזן וגרון, תודה רבה על הדברים החשובים האלה. תודה,
תודה. תודה רבה. ביי ביי,
להתראות. תודה, אנחנו סיימנו שעה ראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחור המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים עם שעה נוספת, ואתם, כמו תמיד, נשארים איתנו. תודה.